אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט ברצלונה פרק 87 לאחר הניצחון הקטן והחשוב 1-0 על מיורקה מגולאסו של למין ימל, ורגע לפני שני משחקי ענק, גומלין האלופות נגד נפולי והביקור במטרופוליטנו של אתלטיקו. איתכם באוזניים אורי רייך, נדב בירן ונדב זילברשטיין מאתלטי קליניק. אהלן חברים.
שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, לפנות בוקר טוב. יאללה, בואו נצא לדרך. קודם כל, כמובן עם הסיכום של המשחק מול מיורקה. בירן, מה הכותרת שלך?
הכותרת שלי בעצם היא משחק מילים של להאמין או לא להאמין, כי פשוט כל מהלך שהבחור הזה עושה, בחור, אני אומר בחור כי הוא בן 16, זה פשוט לא יומן. אתה פשוט תופס את הראש אחרי כל מהלך, כל מסירה, כל דריבל משוגע, כל ביתה, אפילו ביתה שהולכת למשקוף, זה פשוט תופס את הראש ולא מאמין שראית רגע ילד בן 16 עושה את הדבר הזה, בליגה הספרדית, בברצלונה, וזה נראה פשוט כמו חלום. אני באמת כל כך מתלהב ממנו, כל כך אוהב אותו, רוצה שיצליח, ובאמת רואים שילד בן 16 כיום השחקן הכי טוב בברצלונה, ואני לא חושב שיש מישהו שיגיד אחרת. באמת כל מהלך מסוכן, כל דבר יצירתי עובר דרך הילד הזה, זה פשוט בלתי רגיל, בלתי נתפס. זה נראה כאילו אתה רואה ילד בפרומיסס ורואה אותו מסרק בהרכב הפותח. זה פשוט עזוי לגמרי שדבר כזה קורה, ואני לא בטוח שראינו אי פעם ילד בגיל כזה עושה דבר כזה. אך עם זאת אני רוצה לצנן שראינו כבר כוכבים גדולים, גם כוכבים גדולים וגם צעירים שמצפים מהם לגדולות שלא מגיעים למה שמצפה מהם. דוגמאות, בוא נגיד מריו בלוטלי, דליאלי,
ג'ובאני דו סנטוס,
אנחנו מדברים על ברצלון, ג'ובאני דו סנטוס, קרקיץ', מלא שחקנים טובים וצעירים שציפו מהם לגדולות. אפילו בוא נגיד, אפילו נגזים, נלך על נאמר, שנאמר עם כמה שהוא שחקן שכולם ידעו, אפילו הוא הגיע מברזיל, אבל לא היה ספק בכלל שהוא הולך להיות אחד מהשחקנים הגדולים בעולם. אם בדיעבד מסתכלים על הקריירה שלו ומה שציפו ממנו, בגדול הוא עשה עבודה מאוד יפה בנבחרת ברזיל, אבל לא הביא לתואר המשמעותי שציפו ממנו. הוא עשה עבודה מאוד יפה בברצלונה עם סוארז ומסי, אבל מאז שהוא עבר לפריס סן ז'רמן, הרבה פציעות.
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה מעלה פה נקודה מעניינת. אם הקריירה, רצתי, אני מקווה שהרבה מאוד קדימה, כדי שהקריירה הזאת תימשך הרבה זמן, אם הקריירה של למין ימל תהיה כמו הקריירה של נאמר, זאת תהיה אכזבה?
כן, זהו, זה קצת מפתיע להגיד את זה, כי
אני חושב שאם הוא יעשה קריירה כמו נאמר, זה לא, כי ממנו לא ציפו כמו שהוא עשה, זה כל ברור תלוי ציפיות, מנאמר ציפו להיות הכי טוב בעולם, והוא לא באמת הגיע לזה, הוא הגיע להיות בטופ 3, טופ 4, טופ 5, ציפו ממנו עם נבחרת כמו ברזיל להביא מונדיאל, ציפו ממנו לעשות יותר ליגת אלופות, ציפו ממנו באמת לקחת כדור זהב, ולמין ימל הגיע ילד מלמסיה שאף אחד לא הכיר ולא ציפה ממנו שום דבר, ומהבחינה הזאת הוא יכול לעשות, אם הוא עושה את הקריירה של נאמר, אחלה, ובאמת זה נחשב אחד הטובים בהיסטוריה, אחד הטובים בעולם.
בוא נדבר אפילו על טרייד-אוף. הייתי לוקח חצי מאתרים של נאמר, רק שלא היה לנו את הנפילה הזאת, ושחליט שהוא פתאום שורף את המועדון ועובר פתאום לפריז. וואלה, קונה את זה.
צ'אבי סימונס?
עזוב צ'אבי סימונס, עזוב. למרות שצ'אבי סימונס נתן אחלה משחק נגד ריאל מדריד, היה לו כנראה הרבה מה להוכיח שם.
טוב, לגבי למין ימל, קודם כל צ'אבי אמר בסוף במין הקיצה כזאת לתקשורת, עוד לא ראיתי שאתם מתחילים לבקר אותנו על זה שאנחנו תלויים בצעירים, תלויים בקוברסי, תלויים בלמין ימל, זה רק אומר שהוא לא שומע את הפודקאסט שלנו, כי הכותרת לפני כמה שבועות הייתה שלמין ימל הוא השחקן הכי טוב בברצלונה, וזו בעיה גדולה, וזו עדיין לטעתי בעיה, כי זה הוא, ובאמת מסביב, נדבר על זה עוד ככה בהמשך.
באמת ניסינו גם לחשוב על כותרות, ובאמת הדבר היחיד שבאמת בולט מעל כולם זה למין ימל, שאין באמת אין כמעט אופציות לחשוב על כותרות אחרות, במיוחד שגם אם נציין את העובדה שלא ספגנו שלושה משחקים רצוף, וזה משהו גדול, הוזכר כבר בפרק הקודם שלא ספגנו שני משחקים רצוף, אז זה לא באמת משהו שאפשר יותר מדי
להמשיך אותו. אל תדאג, אני דואג לך, אני דואג לך לחלטות של הלמין. מי שצריך לדבר על צ'אבי פה.
כן, אז אנחנו נדבר תכף על צ'אבי, עוד קצת לגבי למין ימל, השער הוא מטורף, עוד לפני הביתה עצמה לרשת הצידית שם, ההטעיה ימינה ואז שמאלה, אחרי המשחק, כמובן, כמו כל כישרון שעולם על המסיע, השוואות למסי, לי הוא לא מזכיר את מסי, אני חייב להגיד, אולי זה דלאפ בתוך התקופה הזו, אותו סמל על החולצה, אותה עמדה מקורית, רגל שמאל, אבל בעיניי הוא לא בדיוק אותו שחקן, אין לו את הזריזות שיש למסי, את הכדור הזה שנדבק לרגל תוך כדי ריצה, תוך כדי ריצה קדימה, ועדיין, למרות שהוא ממש לא מזכיר לי את מסי, היו שני ציטוטים בשבוע האחרון שקשורים למסי, ואני כן מוצא לציין אותם בנכון בהקשר של אמין ימל. האחד הוא של פפ, על פיל פודן, הוא אמר יש שחקנים שיכולים לשחק טוב מאוד, אבל שחקנים גדולים אחרים מנצחים לך משחקים. הוא אמר אני פגשתי את הכי טוב בזה, השחקן הכי גדול בכל הזמנים את מסי, הוא יכול לנצח משחקים בעצמו, אני לא רוצה להשוות אותם כי לפיל אין את הרמה של לאו, אבל הוא מנצח משחקים כמו מסי. ולמין ימל במשחק הזה הוכיח, ואנחנו נדבר על הדברים הפחות טובים שהיו במשחק, שהוא יכול ברגע אחד, במהלך אחד, לנצח את המשחק עבור ברצלונה. והיה עוד ציטוט, אפרופו מאמנים גדולים בפרמייר ליג של קלופ, ראו אותו ככה תוך כדי איזשהו דוקו מסוים, והוא אמר, אני אומר לשחקנים שלי, אם אתה לא מסי, אתה חייב לעשות הגנה. ואת למין ימל אני רוצה לציין דווקא אחרי עוד משחק שהוא היה כל כך טוב התקפית, לציין את העובדה שהוא מאוד מאוד משתפר בעבודה ההגנתית שלו.
הוא גם ירד מאוד אחורה, עשה
בדיוק, סיים את המשחק עם שלושה תיקולים מוצלחים, שזה הכי הרבה בברצלונה, כמו קוברסי, הבלם, שגם עליו נדבר, כן. ככה שהם, מבחינתי הוא לא כמו מסי, אבל ולכן הוא גם צריך לעשות הגנה, והוא כן יכול להכריע משחקים מדי פעם כמו שמסי היה עושה.
עכשיו, מה שאני מאוד אוהב בלמין ימל, זה שלמרות ההתלהבות, ולמרות שבטוח הוא מסתמך על הדריבר שלו, כי זה באמת התכונה מהיותר טובות שלו, אתה פתאום רואה שנגיד בהתחלה לא הלך לו, מחצית ראשונה לא הייתה טובה שלו, טוני לטו שחקן מאוד ותיק שהצליח להתמודד איתו, לפחות בהתחלה, ואתה רואה שפתאום מובין, טוב, אני צריך לשחרר בנגיעה, אני צריך לראות את המרווחים, זה חשיבה כל כך בוגרת, ואני אומר, וואלה, אתה צריך לדעת גם מתי יש לך משחק שהוא פחות טוב, או שמתי שומרים עליך טוב, ומה אתה עושה בסיטואציה הזאת, ואני באמת, גם עם המחויבות ההגנתית, גם בסוף עם זה שהוא שם שער מכריע, לראות את הקונטקסט הזה, זה כל כך לא מובן מאליו, ראינו כל כך הרבה כישרונות מהסוג הזה שמסתמכים על הדריבל והזריזות שלהם, והביתה מרחוק, שפתאום לראות את הדבר הזה, היה כל כך מרענן, אתה אומר, וואלה, הוא חושב. אין לך אף אחד בברצלונה שבאמת מלמד לחשוב כרגע, אם אני נכנס לביקורות אחרות. לא מלמדים באמת שחקנים לחשוב. אני לא יודע מאיפה הוא הגיע למצב הזה, שפתאום בא בן אדם עם אינטליגנציית משחק כזאת. זה כל כך לא מובן מאליו בתקופה כזאת.
טוב, שתי נקודות אחרונות לגבי למין ימל, כי יש עוד על מה לדבר. דבר ראשון, היה דיווח אחרי המשחק הזה, בחצי קלאץ' מבחינת האמינות שלו, שפריס סן ז'רמן הציעה 200 מיליון וברסה דחתה וכולי. בהקשר הזה אני רק רוצה להגיד, ואפרופו מה שציינו פה עם נאמר, צריך להגיד תודה לפריז. פריז, נזכיר, ציינו בשבוע שעבר את הרמונטדה, היא על פריז, שאוהדי ברסה נזכרים בה בהרגה. אני חושב
אני מהצד... אני אחזור אליה בהמשך הפריז.
אני חושב, אגב, בראייה מהצד, לא כאוהד, שזה התוצאה הכי גרועה שקרתה לברצלונה אי פעם. היא גם מודחה בשלב אחרי זה, וגם זה העיר את פריז, שלקחה לה את נאמר ומשם הכל הסתבך. אבל כשהכל הסתבך, ברצלונה במקום נאמר הביאה את דמבלה, ואז באה פריז בקיץ, ולקחה את דמבלה, ואם פריז לא לוקחת את דמבלה בקיץ האחרון, אנחנו לא יושבים פה לדעתי ומדברים כמו שאנחנו מדברים על אמין ימל, כי הקרדיט שהוא היה מקבל היה הרבה 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 יותר מצומצם, אולי היינו מקבלים אותו בהמשך, כן. אבל לפחות בשלב הזה, את העונה הזו, אמין ימל חייב בין היתר גם לשכים בקטר. אני רוצה לשאול אותך על זילברשטיין, כי זה בטיקט שלך, מה שנקרא, כי כל הזמן, אתה יודע, מדברים על צריך לשמור אותו, ועשו לו תוכנית פיזית, והוא נח גם קצת במשחקים לפני, איך נזהרים פיזית ועושים מינונים נכונים, עם שחקן שאנחנו אומרים, הוא כל כך חשוב.
תראה, אני יצא דווקא להתעסק עם יחסית הרבה שחקנים צעירים, לא מן הסתם פרודיג'ים ברמה של אמין ימל, ויסלחו לי כל מי ששמעתי מדבר ככה. בסוף מה שחשוב לך זה באמת הניהול עומסים ואיך אתה משחק עם זה. כלומר, אתה מצד אחד זה כנראה השחקן הכי טוב בקבוצה שלך ואתה רוצה שהוא ישחק בכל משחק. מצד שני, הפערים הפיזיים האלה משמעותיים. כל הפציעות שאנחנו רואים בשחקנים כל כך צעירים לפרקי זמן ארוכים והפציעות שריר שמאוד קשה להחלים מהן. דוגמה קלאסית, ארדה גולר, סבבה מריאל מדריד. כל כך התעקשו לנסות להכין אותו כמה שיותר מהר לאינטנסיביות של ריאל מדריד, והוא לא מצליח להתמודד עם זה ברמה הפיזיולוגית. עד כה, טאץ' ווד, אם שמעו את זה עכשיו בפוד, נקשתי בעץ. למין מצליח, למין מצליח, אבל יש גבול לכמה אתה יכול לשחק עם זה. יכול להיות שבסוף רואים בצוותים הרפואיים שהוא כן מסתדר יותר, כן מסתדר פחות, כן מתלונן יותר על חולשת שריר, אתה לא יודע בסוף מה קורה מאחורי הקלעים, והוא לא רוצה להראות במגרש שקשה לו. גם זה מה שצריך לקחת בחשבון עם שחקנים כאלה צעירים, האובר מוטיבציה הזאת.
כן.
דוגמה קלאסית, גבי, תחן, 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 צולבת, ברגע אחד כל זה יכול לקרות. עכשיו, אתה לא רוצה שזה יקרה, צ'אבי סוף סוף לומד מהטעויות שלו, אחרי גם מה שהוא רואה עם פדרי, שקורה כמה פעמים. וכן, זה הדבר הנכון, ככה אתה משחק עם שחקן צעיר. אתה לא יכול להיות בסטייט אוף מיינד של פעם, של כן, כן, הוא צעיר, שירוץ, מה יקרה? אני רצתי בתקופה שלי. זה לא יכול לקרות כבר.
טוב, אנחנו נאחל לו כמובן הרבה בריאות. אני אעבור ברשותכם לכותרת שלי, שאם הייתה מתחברת לבירן, אז אתה יודע, אנחנו הולכים לדברים הפחות טובים. זה היה יותר ימל משכל, אבל אתם גולשים קצת בטיק טוק? אתה יותר דור הטיק טוק, אתה...
אני לא, אני
שקרן. מבט של מה זה טיק טוק.
לא, לא, דווקא אני מכיר בגדול, אבל לא...
כן, בגדול, אז אחד הטרנדים ככה בתקופה האחרונה, זה טרנד הברור ש... אז אני אקח את הטרנד הזה לזאת ברסה של צ'אבי. ברור שגם אם ההרכב ייראה התקפי יותר, המערך, במקרה הזה שלושה בלמים עם הכדור, יקשה על ברצלונה. זאת ברסה של צ'אבי, ברור שלמרות שעל הקווים נמצאים למין ימל וקנסלו, שחקני ההתקפה הכי טובים שלה, רוב המשחק ילך דרך האמצע. זאת ברסה של צ'אבי, ברור שגם מול יריבה עם שחקן אחד על כל קו, אנחנו נראה מעט מדי הצטרפויות של קונדה בימין, ואת קו שמאל מיותם לפעמים כמעט לגמרי. זאת ברסה של צ'אבי, ברור שגם מול קבוצה שבכלל לא רוצה להניע את הכדור, אנחנו נראה ניסיונות לחץ וקו הגנה גבוה שחושף אותה למעברים. זאת ברסה של צ'אבי, ברור שאם כבר נותנים מנוחה ללוונדובסקי, אז מעדיפים חלוץ באותו סגנון, למרות שוויטור רוקה הרבה יותר מתאים מול שלישיית בלמים גבוהה ולא מהירה. זאת ברסה של צ'אבי, ברור שמישהו ייפצע ויוחלף. זאת ברסה של צ'אבי, ברור שבסוף ניצחון יגיע מהברקה של שחקן אחד במהלך אישי. ומשהו אחרון שלא אהבתי, זאת ברסה של צ'אבי, למה זה כל כך ברור שבדקות האחרונות בבית לא מניעים את הכדור בסבלנות ושוטים את השעון, אלא הולכים אחורה ומאפשרים למיורקה הקטנה כמעט לצאת עם טקו. המסקנה שלי מהמשחק הזה, זה שהרכב הוא לא חזות הכל. לפעמים אנחנו מתמקדים בזה יותר מדי, אנחנו רואים את הרשימה של ה-11 ואומרים, הנה, הוא שינה, הנה זה התקפי יותר, הנה יש גם את רפיניה וגם את למין וגם את פליקס וגם את גיו וקנסלו יצטרף וכולי, אבל אז מתחיל המשחק ואתה רואה את ההוראות, דיברתי על זה עם בירן, שככה כן ראינו קצת את קונדה יותר מצטרף, בגול למשל, כל הגול התחיל מזה שקונדה היה גבוה.
כל המהלכים הטובים של ברסה התחילו או באמת מהחלטה שבאמת הולכים נטו עומק, ואז גם היה את המהלך של גונדואן עם גיו, וגם היה עוד מהלך שבמחצית הראשונה של אמין ימל, באמת, היה נטו, מהלך נטו עומק שמסרו לו, והוא שלח קדימה, ולא יצא מזה יותר מדי, אבל באמת ראית שיש סוף סוף משהו קטלני בהתקפה, או שבאמת קונדה יצטרף יותר, ואז או של אמין ימל יתמודד מול שחקן אחד במקום שניים או שלושה, או שבאמת קונדה עשה את העקיפה וקיבל את הכדור, ואז אתה ראית כמה באמת ההתקפה יכולה להיות מגוונת, כל עוד כנראה זה יהיה מאמן אחר ולא צ'אבי, לא משנה, אתה דיברת על זה בפרק הקודם, לא משנה מי יהיה המאמן, אני לא חושב שעוד מאמן יגיע ויעשה את הדבר הזה של שחקן אחד על קו אחד, כשאתה משחק במערך של שני שחקנים בקו, גם מילא תשחק בקו במערך של נגיד שלושה, ואז באמת יש לך עזרה גם בעוד מקומות, אבל כשאתה משחק ארבעה, ובכל מקרה אתה משתמש רק באחד בכל קו, אתה בעצם תוקע את כל הדבר הזה ושולח את כל המשחק לאמצע, ומול קבוצה שאתה יודע מה תקבל, מיורקה, 5-3-2, עם חמישייה אחורית שאפילו המגנים התוקפים הם לא באמת תוקפים, ושלישייה שהם שחקן אחד טכני ועוד שניים יותר חזקים, ושני חלוצים לא מהירים במיוחד, לארין מהיר, אבל בלי טכניקה, ומוריצ'י שהרבה משחק על החוזק שלו, אז באמת אתה אכלת בהזדמנות הזאת לשחק עם שני שחקנים על הקו, זה היה נראה ככה לפי ההרכב, יש לך את רפיניה, יש לך את למין ימל ביחד, הם קצת נתקעו אחד בשני ורפיניה נפצע מוקדם, אז לא הספקנו לראות את זה יותר מדי, והז'ואאו שבדרך כלל עובדים ביחד יפה מאוד עם הכימיה שלהם בצד שני, אבל אז אתה מתחיל המשחק ואתה רואה שוב שבעצם זה רק קנסלו על קו אחד.
כי הכל שוב, דיברת בצד ימין, אז רפיני היה אמור לסייע ללמין ימל, אבל שניהם שמאליים שנכנסים לאמצע, ובצד שמאל היה שני ימניים, ז'ואאו וז'ואאו, שנכנסים לאמצע, אז הכל קורה דרך האמצע.
מה שיכול להיות יותר הגיוני, זה אם נגיד רפיניה, זה אומנם לא מה שהם היו משחקים בדרך כלל, אבל רפיניה היה בשמאל, ופליקס היה משחק את ה, בוא נגיד את ה-10 המדומה, ומשחק, ואז משחק ליד למין ימל, שהוא כיף אותו, ואז עם הרגליים הפוכות, גם בצד שמאל, גם בצד ימין, ולא תוקע את המשחק, כי בעצם למין ימל ורפיניה עושים הרבה מאוד תנועות דומות במשחק שלהם, מצד ימין לצד שמאל.
يعني, זה מתסכל מהסיבה פשוטה, אתמול יצא לי לשדר משחק שבאמת אני לא יודע כמה אנשים צפו בו, גנוע נגד מונצה, היה משחק כדורגל
אדיר. יש לך את זה יותר נשתי.
אני אומר לך שהיה משחק כדורגל, עזוב את האווירה שהייתה בלואיג'י פרריס, אצטדיון מלא וחזיזים ורימונים, ולא, אף אחד לא הורידו נקודות, וגם אף אחד לא זרק את זה לקר הדשא, אבל ראו אצל מונצה מחצית ראשונה, בגלל שזה כל כך נשתי, זה כל כך מעצבן, היה משחק כדורגל ענק, היה 3-2 דרמטי, היה כדורגל כל כך טוב, מונצה שיחקה עם שני שחקנים על כל קו, מול גנוע ששיחקה רק עם שחקן אחד על כל קו, ואז במחצית השנייה ראינו את גנוע משנה מערך ומשחקת עם שני שחקנים על כל קו, ואת מונצה עושה הפוך, עושה את הטעות.
אתה מבין, זה כאילו נשמע מה זה בסיסי שאתה אומר את זה ככה.
כן, ואתה מסתכל על המשחק ואתה אומר, ככה אמורים לשחק כדורגל. זאת אומרת, נותנים את הכדור מהאמצע לשחקן הקו, והמגן מצטרף, והקשר 50-50 יוצר שם משולש ויתרון מספרי, ואצל ברצלונה זה פשוט לא נראה כזה. זאת אומרת, תמיד אותן הוראות, תמיד אותו סגנון, ובסוף, בגלל זה התחלתי, אם יותר ימל משכל, אם לא הוא, עם ההברקה הזו שלו, כנראה שהיינו מסכמים כאן עוד איזשהו
תקווה. אפשר להתייחס לזה שמיורקה שהתבטחס עם עונה טובה, עונה מאוד טובה בסטנדרטים שלה, הגיעה גם לדעתי מאוד עייפה, אחרי באמת רצף משחקים ארוך, בטח בגביע, עכשיו היא בגמר אם אני לא טועה, נכון?
נכון. ג'ירונה גם בגביע, את סוסיידד בגביע, את ג'ירונה בליגה.
זו קבוצה סך הכל עם פוטנציאל טוב, אני מאוד הופתעתי. בסוף הגיעו עם הלשון בחוץ לקמפנו, הייתי רוצה, למונג'וויג, ומאוד מאוד בולט שברצלונה לא השכילה לעשות את זה. כלומר, גם אם מיורקה בהילוך בין ראשון לשני, איכשהו הצליחו להגיע למצבים, ברצלונה התקשו להגיע למצב שמגיעים אליה לשער. באמת, מיורקה ניסתה לשחק במצב סוללה, וזה לא, הדברים האלה לא קורים. זה גם, בוא נאמר, זה לא שציפיתי מאח של צ'אבי פתאום להיות זה שמבריק על הקווים ועושה דברים יוצא
דוח. אף שהסטטיסטיקו שלו אדירה, ראית? ארבעה משחקים מאז עונת 22-23, ארבע פעמים שהוא עמד על הקווים, ניצח את כל המשחקים.
מי המשחקים?
אני לא זוכר עכשיו בשלוף, אבל לך עם הסטטיסטיקה.
הכותרת יפה.
הכותרת יפה, תנו לאוסקר לאמן. יאללה, הכותרת שלך, נדב.
הכותרת שלי, גונדוגן. האמת שאני גון, לא שם, נעלם. או הלך. אני דווקא רציתי לתקוף את המשחק של גונדואן בהתחלה, ובאמת ראיתי שבלפחות במבחן העין, חוץ מהפנדל, מאוד התקשה לנהל את המשחק, מאוד התקשה לקחת את הכדור קדימה, ויתר על מסירות פשוטות של בילדאפ של משחק, ומאוד ניסה לעשות מה שפרינקי נוטה לעשות הרבה פעמים, את הבול קרי הזה, כמה שיותר קדימה. שזה פחות מתאים לגונדואן, ואני חושב שזו צורה שמתאימה לשחקן כל כך אינטליגנט. בכל זאת, זה שחקן שלפני דקה אחד המצטיינים של פפ. אי שם בסיטי ובוגה ואחד מזוכי הטרבל. ואז הסתכלת על הסטטיסטיקה שלו. זה השחקן שנגע הכי הרבה בכדור, עם 90% אחוזי הצלחה במסירה. הרבה, כמה מסירות עומק, כמה קרוסים. הוא בן אדם שעשה יחסית הרבה על המגרש. הוא לקח על עצמו את התפקיד של שלושה קשרים עליו, ועדיין זה נראה רע.
אולי זו הסיבה גם. בסוף,
בסוף הכל עבר דרכו.
כן.
שזה בעיה. עכשיו, זה שהכל עובר דרכו, אני לא חושב שזה, אני יכול פתאום לבוא ולהגיד שזה אשמת גונדואן. אני שוב, תמיד איך שאני חוזר לנושא של האימון וצ'אבי והשיטה ומה קורה. הרבה אומרים, מה, תראה את השחקנים. אתה חושב שעם שחקנים כאלה אתה יכול להצליח ולהגיע רחוק? ואומר, מה אתם עוד רוצים שגונדואן יעשה במשחק הזה, חוץ מלתת לו שחקנים שיוכל לשחק איתם? לצליח לבנות על זה, סבבה. פדרי ודיונג פצועים, אין מה לעשות, השיט הזה קורה. אני יכול לדבר כאילו, לא יודע מה, על פרנקי, שזה משהו שתיאורטית היה אפשר למנוע, לעומת פדרי, שאני לא יודע באמת איך אפשר להתמודד עם הסיטואציה הזאת. אבל הדברים האלה, זה פשוט זועק. זה לא האיכות של השחקנים. שחקנים בברצלונה טובים. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שגונדואן שחקן לא טוב, גם ביום רע שלו. סבבה? הוא עדיין עשה המון ביום רע שלו. שוב, רע ביחס למבחן העין כביכול. אבל השיטה של ברצלונה לא עוזרת לו להביא את עצמו לידי ביטוי. השיטה כרגע, אני גם מדבר על החלק הארי בברצלונה בדרך כלל, הקישור. הקישור, לכמה שברצלונה מנסה לשחק בכוח דרך האמצע, משהו לא עובד שם.
וגונדואן, אגב, דיברנו על זה לפני כמה חודשים, הוא מאוד נהנה בסיטי מזה שהמשחק היה מרווח לכנפיים, והוא היה יודע להגיע מהקו השני, ובברסה גם הכל הולך דרך האמצע, ועכשיו כשאין גם את פרנקי, אז דיברנו על זה, אין את פרנקי, ואני אצרף ככה באותה נשימה, וקריסטנסן הוא הקשר האחורי, שהגנתית יש לו אחלה יכולות, אבל בבילדאפ הוא גונדוגן, הוא נעלם בכל מה שקשור לבילדאפ, מחצית ראשונה סיים עם 21 נגיעות, שרק גיו נגע פחות ממנו, אני לא יודע אם זה עניין של ביטחון, או עניין שלא סומכים עליו, הוא לא בא לקבל את הכדור, וזה לוקח את גונדואן עוד מדרגה אחורה, ואז הוא כבר מתבטא לגמרי בחלק הקדמי, אפשר לצרף על זה את הפנדל שהוא בעת לא טוב, היה לו מצב אחד טוב שהוא שילב מסירות יפה עם גיו ובעת חלש. אני מסכים שזה היה המשחק הכי פחות מרשים שלו לדעתי מאז שהוא הגיע לברצלונה, אבל אי אפשר באמת, כמו שאתה אומר, לשים את זה עליו ולהתעלם מזה שהשיטה לא משחקת לטובתו.
ונראה שהדרישות היו באמת, תעשה את התפקיד שלך, תעשה את התפקיד של פדרי, ותעשה את התפקיד של דיונג במשחק אחד, ואז תצפו מבחור בן 33 לעשות את כל העבודה הזאת.
זה ממש שיחה של המשחק עליך, סבבה? יאללה, סג, סאילקאי.
כן, טוב, אם יש משהו שככה באמת היה יותר חיובי, הזכיר את זה בירן מקודם, זה שלא ספגו שלושה משחקים רצוף, נגד חטאפה, בלבאו ומיורקה. עולה השאלה, אתה מרגיש בירן שזו מגמה חיובית או צירוף מקרים?
גם וגם, ואני אסביר למה. אני חושב שקודם כל יש שיפור, גם מבחינה הגנתית, גם מבחינת זה שקריסטינסן אומנם, לא, כמו שדיברנו בהתקפה, זה לא כזה, זה לא עוזר שהוא הקשר האחורי, אבל הגנתית זה עדיין עוזר שיש אותו שם.
כמה בלמים צריך כדי לשמור על רשת נקייה בברצלונה?
מצד שני, גם לא קיבלת במשחקים האלה באמת את הקבוצות הכי גדולות וטובות התקפית שאתה יכול לקבל, את השחקנים הכי איכותיים, את השחקנים המהירים, את השחקנים שמקשים על
קבוצות. זה הייתה חטאפ בלי בורחה מיורל, אתלטיק בלבאו בלי ניקו וויליאמס ומיורקה שחוטה ועייפה.
אתה קיבלת את היריבות הנוחות לדבר הזה, אני חושב שבאמת יש שיפור, אבל זה לא מעיד על מה שהולך להיות בהמשך בהכרח. או מול נפולי או אתלטיקו או ריאל בקרוב, אבל עדיין אפשר להגיד שיש שיפור בנושא הזה, אבל לא משהו מרשים שאתה יכול להגיד אופה.
אני רוצה להגיד על שני הבלמים שעזרו לטרשטגן בהופעה 400 לשמור על רשת נקייה. מצד אחד קוברסי, עוד הופעה טובה, לא קל מול מוריצ'י הגדול ומול קייל ארין, אני עדיין נזהר איתו, כי אני רואה את ההתלהבות גם של צ'אבי וגם של התקשורת, אבל אנחנו מכירים את התקשורת בקטלוניה, מספיקה טעות אחת גדולה שלו ופתאום יהיו סימני שאלה. בוא נאמר ככה, יש איזשהו וייב, גם אולי כי רוצים להאריך לו את החוזה שמסתיים ויש לו סעיף שחרור של 10 מיליון, ורוצים ככה ליצור עבורו תחושה טובה שהנה תישאר פה ונבנה עליך. אני קצת נזהר, אני עוד לא במקום שאני מרגיש ש עונה הבאה זה קוברסי והראוך או אם הצמד, בטח אם יגיע קשר אחורי טוב וקריסטנסן, אם יישאר, יוכל להיות בלם לצידו, אני לא מדבר על קונדה כי הוא יכול להיות שילך, ולצידו של קוברסי, איניגו מרטינס, זו עוד הופעה, שאני מסתכל ואני אומר, זה בלם של ברצלונה של פעם, שיודע, שקודם כל חשוב שהוא יטפל בכדור, והוא מנהיג, ויש לו רגל שמאל, והוא מנוסף, ומשחק ראש.
ומאבד את הראש גם לפעמים.
כן, אבל כשאתה רואה את ברצלונה לוחצת גבוה ומשאירה שטחים אחור, פתאום יש כדורים ארוכים ויש לך פלשבקים לפיקה, שככה רץ באיטיות. אז איניגו מרטינס, אולי זה טוב שהוא יישאר ככה
בעולם רביעי שהגיע בעבר החופשית, לוקח.
אני רוצה לנתח את זה אולי, באמת הבלמים שלנו, קוברסי, כמו שאמרת, אני גם עדיין, שוב, אני רוצה להחמיא לו, כי עד עכשיו די הורדתי לו, כדי שוב, כמו במקרה של המין ימל, אני לא רוצה להגזים ולצאת בהצהרות. מצד שני, הוא באמת עושה משחקים טובים, אבל שוב, אתה לא יכול להגיד,
בוא נראה את זה מול ויקטור אוסימן, נגיד.
זה גם מול אוסימן, וגם להגיד, באמת הטעות הראשונה הגדולה, באמת הנפילה הראשונה, הפציעה הרצינית, אתה צריך לראות מבחן אופי, בשחקן זה מאוד חשוב, לפני אולי אפילו כישרון, אתה צריך לראות כמה הוא באמת נלחם, כמה הוא נדבק באימונים, כמה הוא משקיע, כמה הוא, זה כל כך משנה, זה כמו בן אדם כישרוני במשהו, תיקח אותו, באמת, הוא כישרוני במשהו ולא ישקיע, אז הוא לא יגיע כנראה לשום תוצאה בחיים שלו בדבר הזה, זה לא משנה כמה אתה כישרוני כמעט, אלא אם כן אתה מסי, שגם הוא משקיע, אתה לא תגיע לשום מקום, אז באמת צריך לבחון את זה, והוא רק ילד בן 17, אתה באמת צריך לראות את זה קורה, איך זה עובד. ודבר נוסף, איניגו מרטינס, אני זוכר שבתחילת העונה דיברו על זה שהוא מגיע, עבר חופשית, האם הוא ישחק, חשבנו שהוא יהיה בלם חמישי, בכלל לא ירד דקות. אמרתי, קודם כל הוא בלם שהגיע מריאל סוסיידד, היה מעולה, עוד בסוסיידד ברסה רצתה אותו, הלך לבלבאו, בוא נגיד אגדה בסקית, אפשר להגיד את זה ככה, שחקן עם הרבה ניסיון, הוא לא מהיר במיוחד, אבל שחקן עם ניסיון, שחקן טוב, שהוא בתור בלם רביעי חמישי, עם המשכורת שלו,
אם הוא יהיה בלם רביעי חמישי אני מקבל, אבל אנחנו רואים שצ'אבי מאוד אוהב אותו, כי הוא אוהב את הבלמים שאוהבים להניע את הכדור וכו'.
הוא גם מנסה לנהל רוטציה פתאום באמצע העונה, בגלל זה גם אתה רואה אותו יותר, מה לעשות, הרי הוא נפצע, קונדה לא מצליח לפעמים להחזיק בו ביכולת רעה העונה, את קריסטיאנסן אתה לוקח להיות קשר אחורי. אז כן, אתה תראה את טיניגו, יותר מזה, אתה תראה את קוברסי, מי חשב שאתה תראה אותו העונה.
כן, טוב, עוד נדבר ככה לקראת נאפולי, מי צריך להיות צימוד הבלמים. טיפה ככה קדימה, שמות אחרונים מהמשחק הזה, רפיניה פתח כקשר, שחט את הפנדל.
מה, יש עדכון על הפציעה שלנו?
שהוא קשיר, שהוא בסדר.
שזה היה פשוט הקונטיוז'ן.
זה היה פשוט חבלה. ועדיין הרגיש לי, כשפרמי נכנס לעמדה הזו במקומו, כאילו זה הרגיש לי שהוא טבעי יותר בעמדה. עכשיו ברור שהוא טבעי יותר כי זו העמדה שלו, כן? אבל שוב, אני חוזר לעניין שאנחנו מסתכלים על הרכב, אז אומרים, הנה, יש גם את זה וגם את זה וגם את זה, זה לאו דווקא הדבר הנכון, וזה לאו דווקא המתכון להצלחה, כי לפעמים שחקן כמו פרמין בעמדה הזו יכול לתרום יותר מאשר רפיניה, שזה אולי לפעמים קצת איזשהו שיקול, לא יודע אם להגיד פוליטי, אבל יש לו את המעמד שלו, ואתה לא רוצה שהוא יישאר על הספסל אחרי שהיו לו כמה משחקים טובים, ופרמין הוכיח, לדעתי, שהוא לא פחות נכון לעמדה הספציפית הזו מאשר אפילו.
במיוחד שפרנקי ופדרי פצועים, אז אם אין לך כבר אופציות, יותר מדי אופציות אחרות, אז אם אתה באמת לא שם אותו, זה כנראה שאתה לא סומך עליו.
אני דווקא לא רואה את זה ככה, אני לא חושב שהמטרה הייתה מחד, לא יודע מה, להגיע למצב שאתה פשוט מייבש את פרמין, או לצורך העניין לעמוד במספר דקות שאתה התחייבת לרפיניה בחוזה. יכול להיות שגם צ'אבי ניסה לעשות ניסוי. הרבה אנשים, בגלל שראו כמה רפיניה נוטה לקבור את עצמו עמוק באגף, אינו הצטרפות איתו, יכול להיות שניסו לראות מה קורה אם הוא היה קשר. כי סך הכל כן יש לו רגל טובה.
כן, על הנייר אני מסכים שזה נשמע כמו רעיון לא רע.
כניסוי, דווקא למצב כזה, שאין לך שחקנים, ואת אומרת, טוב, מתי יש לי רגע לקבל קרדיט לעשות דבר כזה? וואלה, במצב שאין לי כמעט קשרים על המגרש, שכולם פצועים, שנגד קבוצה סך הכל שצפויה לשחק יותר לאחור. יאללה, בוא ננסה. דווקא אני יכול להבין את ה-state of mind הזה.
מיוחד גם נגד קבוצה כמו שמיורקה, שאמרתי שאז אומר שיש לך, יכול להיוונות לך יתרון מספרי בכל צד. לעומת השחקן אחד בכל כנף ויכול לעשות להם בלגן, אבל שוב, רפיניה לא שחק יותר מדי דקות בשביל להראות את הדבר הזה, וגם שהוא שיחק הוא שחט פנדל.
כן, שחט את הפנדל, בעיקר שחט את הפנדל, זאת אומרת זה מה שאנחנו זוכרים מה-35 דקות שלו. מעבר, אני פחות אהבתי, אגב הרבה פחות אהבתי על ז'או פליקס, שיש תחושה שהמניה שלו ככה בירידה. הוא שיחק בעצם בעמדה הכי נוחה לו, עוד כשברסה הייתה משחקת כביכול 4-3-3 והוא היה יותר צמוד לצד שמאל, אז אני אומרים טוב, זה לא ממש הקאפ אוף טי שלו לעשות שם את הדריבלים על הכנף, הוא צריך להיות יותר קרוב לאמצע, והנה הוא היה קצת יותר קרוב לאמצע
ועדיין כלום,
וממש כלום, חוץ מהזדמנות אחת, ולא סתם הדיווחים בברצלונה זה שאם הוא יישאר זה רק אם אתלטיקו תסכים בהשאלה.
ובצדק, סבבה, הוא לא שווה את ה-40 או לא יודע כמה מיליון שרוצים לשים עליו. לא, הוא לא.
גם אם ברסה הייתה במצב כלכלי טוב,
אף קוצה אם כן זה צ'לסי שתחפש את זה עוד שוב, וזה פרק בטי מפליקס מסיבה כלשהי, לא תשים את הכסף הזה.
נכון.
אין סיבה.
גם צ'לסי לא תשים.
בעולם. לא, אין לדעת עם צ'לסי, תקשיב, הם תמיד צריכים להפתיע אותי. אתה זוכר שאמרתי לך בקיץ, בתחילת החלון הקודם, כאילו בקיץ, אמרתי לך, כן, תקשיב, יש הרגשה שפליקס יהיה מקושר לברסה, אז הרגשה שלי, ככה מהבטן איתו, כמו שנו את המצב עכשיו, הוא יהיה מקושר לסעודיה, או ל-MLS, או משהו כזה.
אוי, קודם קצת, לא?
לא, תשמע, אתה רואה איך הקריירה שלו הולכת, אתה רואה כמה רצינות הוא מראה לזה, אם כבר באמת מה שאמרת קודם, היחס הזה בין כישרון לעבודה, ולמה שאתה רואה למגרש, יש, אני בכיף יכול לבוא ולהגיד שדברים הם חלק ממה שקורה אצל המאמן והשיטה וכדומה, ויש רגעים שאתה רואה ששחקן פשוט לא שם, לא מנסה לרוץ, לא לוחץ את המגן שלו, לא עושה שום דבר שיכול לעשות ברמה האינדיבידואלית, גם ביום לא טוב שלו, והוא לא מראה את הבגרות הזאת. עכשיו, בברצלונה הייתה לו הזדמנות פז, הזדמנות פז לשקם את הקריירה, להשתיק את כולם, וכלום, אתה לא רואה כלום, אתה רק רואה כל מה שכולם חשבו שיקרה איתו, מאתלטיקו מדריד, דרך צ'לסי עד אלינו. בסה לראות את זה.
לפחות הדבר הבא על הפרק זה אחרי נאפולי זה אתלטיקו, ואנחנו זוכרים שהוא כבש נגד אתלטיקו, ובמשחקים כאלה.
את זה הוא רוצה.
שם הוא רוצה. שם אחרון בירן, ויטור רוקה, נכנס שוב לעמדה שהיא ככה לא העמדה שלו, למרות שהוא הגיע מברזיל לא מזמן, יש בו משהו שמזכיר לי קצת את יוצאי על המסיע, שהם עולים החבר'ה הצעירים האלה, ואתה אומר, מאיפה החוצפה החיובית הזאת והביטחון? אז ראינו אותו נכנס, ושוב, אתה יודע, שחקן צעיר פעם ראשונה באירופה, חודשים ראשונים, היו ככה דיבורים בתקשורת עליו.
הוא שחקן, הוא פתח בברזיל, כבש גולים.
לא, בברזיל כן, אבל הוא מגיע, אתה מגיע לברצלונה, שזו קפיצה אדירה, זה כדורגל אחר מברזיל לכדורגל הספרדי. זה חיים שונים, חברים שונים, ויש בו משהו.
הוא לא שחקן נוער, בסטייט המיינד שלו, שחקן פותח בקבוצה אמיתית, שחק בליברטדורס, שחק בהכל, כאילו אני יודע שפחות מייחסים לזה חשיבות באירופה, כן? אני מבין את זה. ועדיין, כאילו, אני לא מצפה ממנו שיהיה פתאום ילד ביישן כזה בחדר הלבשה. לא, ממש
אני מבסוט עליו, גם על הגישה שלו, וגם, שוב, ברמה הטכנית, לפעמים אנחנו רואים דברים יותר טובים, היה לו שם איזה מהלך יפה מאוד שעבר שני שחקנים, השחיל את אחד מהם, יש בו משהו מאוד, זה הדבר שאני הכי אוהב בשחקני כדורגל באופן כללי, משהו מאוד ורטיקלי, לא, נכון שהוא שחקן התקפה, זה משהו מעשות, אבל הוא גם חלוץ, והוא כאילו משחק בכנף, ועדיין אתה רואה אותו מחפש ישר, הוא לא מחפש את הפסים לרוחב, הוא לא מחפש את העברת הזמן, את הנעת הכדור, הוא מחפש את העומק, שוב, הוא עוד לא אולי בשל לפתוח לפני לבנדובסקי, אבל זה היה משחק, אמרתי זה בכותרת הברור ש, שזה היה קלאסי לתת לו אם כבר נותנים ללבנדובסקי לנוח.
אז אני אדבר על זה, גם, אני אכניס גם את גיול העניין, אני אמרתי נדב לפני זה, שברור שמצופה שאם כבר לבנדובסקי על הספסל, שוויטור רק יקבל את ההזדמנות, גם סוף סוף רצינו לראות אותו, אבל אני אגיד משהו על גיול, אני חושב שגיול, אומנם אומרים שהוא היה במשחק לא טוב אתמול, אני ראיתי ילד בן 18, וחודשיים, 18 וחודשיים, 1.87 מטר, מסתדר יפה מאוד פיזית, עם שלושה בלמים של מיורקה, עם זה שברסה לא הייתה, וגם לא עשתה את זה, לא הייתה צריכה לסג דרך החלוץ במשחק הזה, גם אם זה היה לבנדובסקי, לבנדובסקי לא היה צריך להיות האיש שצריך ללכת עליו במשחק הזה, במשחק הזה צריך לרווח, ללכת לקווים, ואולי כמו נגיד בימים של מסי וג'ורדי אלבה, שג'ורדי אלבה היה נותן לו פס רוחב, וזה אולי המקרה של סרק על החלוץ, כי מול שלושה בלמים כאלה חזקים וגבוהים, אין לך מה לעשות על החלוץ, והוא היה נראה די טוב גם בהתמודדות הפיזית שלהם, שלו איתם, וגם במהירות שלו מולם, זה היה נראה שהוא יכול להתמודד, וזה נתן לי דווקא תחושה טובה לגביו, ולגבי ויטור רוקה, ברור שרצינו לראות עוד דקות, אבל בדקות שראינו אותו גם, אם הוא היה פותח בעמדת החלוץ, יכול להיות שלא היינו רואים אותו בעמדת הכנף שמאל, ואז אתה בעצם ראית ממנו הרבה יותר, ונתת לו שטחים, וכשמיורקה כבר הייתה מאוד עייפה, זה מאוד עזר לך, המהירות שלו והוורסטיליות שלו, ואני גאה מאוד על ההופעה של ויטור רוקה.
אני דווקא עוד הסתכלות אחרת על ויטור רוקה, היה שיח שלם לגבי הכושר שלו, והאם הוא מצליח באמת להתמודד עם זה. הנקודה היא כזאת, אני לא חושב שראיתי אותו אף פעם נכנס לעמדה של לבנדובסקי, אני לא חושב שצ'אבי מראש מנסה להכווין אותו לעמדה של לבנדובסקי, אלא דווקא יותר לכנף שמאל. בברזיל הוא היה הרבה יותר חלוץ מטרה, לעתים עם פריצות שמאל, והמבנה גוף שלו כזה, הוא גדול, כבד, לא תא, הוא יכול להיות מהיר, אבל הוא לא זריז כמו יותר שחקני הכנף, כנגיד לא יודע מה, כמו פליקס, כמו למין. אז מה שאני אגיד פה לגבי זה, זה שהוא פשוט עוד לא בכושר לעשות את זה. אני ראיתי אותו בכמה ספרינטים פשוט מתנשם ו... יחסית לשחקן צעיר ככה מאבד את האוויר שלו מאוד מוקדם, ויכול להיות שזה באמת הקושי, שהוא אמור להיות שחקן למשהו אחד, וצ'אבי מנסה להיות אותו למשהו אחר עם דרישות פיזיות אחרות לגמרי.
ועכשיו המלפפוניאדה.
תכף נדבר בקטנה ככה גם על מלפפונים, אבל לפני כן נתייחס לכסף שאמור להביא אותם. יש את עניין החולצה וההתלבטות בין נייקי ששיפרה את ההצעה שלה לבין פומה, מדברים על ספונסר מדובאי שעשוי להשתלב בקרוב כדי לפצות על הכסף שלו הגיע מגרמניה, ברסה גם משיק השבוע שעבר שירות נטפליקסי כזה בשם ברסה וואן במקום ערוץ ברסה טיווי שנסגר בזמנו. בקיצור, עושים הכל כדי לנסות למקסם הכנסות. בשבוע שעבר ציינו 3 שנים לבחירה של הפורטה שוב כנשיא, חזר לתפקיד כמובן עם הר של ציפיות במצב כלכלי גרוע מאוד, עשה הכל כמעט כלכלית כדי לנסות להעמיד קבוצה תחרותית, הכל למעט שינוי מודל הבעלות של המועדון. וז'אום רורס, שנחשב לחבר של הפורטה והוא איש עסקים עשיר במיוחד מספרד, התראיין בשבוע שעבר ואמר שברסה לדעתו חייבת למכור 20-25% מהמועדון, בין אם למשקיע ובין אם כמניות בבורסה. הוא אומר זה ווין ווין, המועדון עדיין יהיה עם רוב בעלות של האוהדים, אבל זה גם יזרים למעלה ממיליארד אירו למועדון ויבריא אותו ברמה הכלכלית. ואני רוצה לשאול אותך, נדב, כאוהד, גם איך אתה מסכם את הקדנציה הזו עד עכשיו של הפורטה, והאם מחירה של אחוזים מהמועדון זה הדבר הנכון לעשות, במקום כל מיני שמיניות באוויר ונטפליקסים וחולצות ובי-אלמים?
החלוקה של גבי לפורטה הולכת לשניים. ברמה הכלכלית הוא באמת עושה מעל ומעבר, כל מה שאנחנו יכולים להתייחס וצחקנו אפילו על היהלומים, הדשא נכון, של הקמפנו וכל זה, אני מעריך את זה. הבן אדם הזה חד, הבן אדם הזה מנסה למצוא פתרונות, יש מאין, לא משנה, ויקטור פונט נגיד, יכול לדבר עד מחר, כל עוד הוא לא בא עם איזה השקעה משום מקום וכסף, יש מאין, אני לא יודע מי שם מצליח לעשות משהו מעבר לזה. מבחינה כלכלית, חוץ מכל מיני, בוא נאמר, בחירות מקצועי, טוב, עוד מעט אני אכנס לפן המקצועי יותר, ברמה הכלכלית הוא עשה מה שהוא יכול, והוא ממשיך לעשות מה שהוא יכול, ואני באמת מאוד מעריך את לפורטה באספקט הזה. בפן טקטי, מקצועי, מתודולוגי, כל מה שקורה מבחינת הכדורגל בקבוצה, יש לי הרבה השגות. אני מבין שהוא לא רצה לתעדף את זה, והוא רצה להתייחס לזה כמה שפחות, וציב המון אנשים אחרים שיוכלו להתעסק רק בזה, בין אם זה קרויף, בין אם זה אלמני שכבר לא שם, בין אם זה לצערי דקו. הוא עשה כמה בחירות רעות, לדעתי, מבחינת מי שמנהל את האספקט המקצועי בברצלונה, ואנחנו רואים את המחיר של זה. ברסה בית עדיין לא נראית כזה טוב, פה ושם כן יש הבלחה של כישרון, והוא בכלל מדלק על ברסה אתלטיק. מבחינת המאמן, אין ממש שקט בגזרה הזאת, אין שקט בכללי ברמה המקצועית. הוא ניסה לקנות את הקיצור דרך הזה, ולמכור איקס דברים בשביל להביא כוכבים, וזה לא עזר.
זה הביא אליפות.
הביא אליפות, אבל בוא נאמר, זה אליפות עם כוכבית, אני חושב שכולם הבינו שהיא תהיה מאוד קצרה טווח. והוא לא בנה, הוא לא צריך להגיע למצב שהוא בונה מספיק קדימה, לפחות ברמה המקצועית, בשביל להגיע למצב שיש לך שקט בגזרה הזאת. עכשיו הוא תיעדף את הכלכלי, הפני זה אני מבין, כלכלי זה הישרדותי נטו, בלי זה המועדון מתפרק. לשאלת המודל, יכול להיות שלא תהיה ברירה, אני דווקא כן רואה סיטואציה כזו שזה קורה, וזה יכול להיות שזה באמת יהיה הדבר הנכון. אני מבין שהוא גם לא רוצה לעשות את זה.
כן, הוא מאוד, כל פעם ששואלים אותו, הוא מאוד מסתייג מהרעיון הזה, אומר, תמיד נשאר 100% של הסוסיוס.
כי זה פרה קדושה. זה פרה קדושה מאוד רצינית, חלק מהצוחקים על ברצלונה, שהמסקאון קלוב התחיל בגלל הטיקי טאקה של פאפ. לא. מסקאון קלוב התחיל כי זה מבחינת הרבה קטלונים, זה הזהות שלהם, זה הבית שלהם, ולקחת את המועדון מהאוהדים, זה לא משהו שקדימה, בעתיד, בלגסי של הפורטה, ייזכר בתור משהו טוב.
אמרת את עניין הלגסי, וגם ככה כבר יש לו את העניין הזה עם מסי, בדיוק, אז הוא לא ירצה ללכת לשם. בוא נדבר רגע מאמן בירן, למרות שאתה יודע, לשם שינוי לא היה שם של מאמן חדש על הפרק, לרשת את צ'אבי, אבל כן, עדכונים כביכול על המצב הנוכחי בחיפוש אחר מחליף לצ'אבי, פליק ודזרבי אומרים שהמועמדות שלהם מתקררת, לואיס אנריקה שכביכול דקו רוצה לא ריאלי, העונה של טוחל בביירן מעלה סימני שאלה בברס, כלומר יש הרבה שמות, אבל או שהם לא אפשריים, או שבברסה לא סגורים עליהם, יש לך תחושה מי זה כן יהיה ככה במדד ההתקדמות הזה כשאנחנו בתחילת מרץ,
יש לי
עוד חודשיים ומשהו כבר צריך לבחור מישהו סופית.
יש לי תחושה על שם שיעלה, שם נוסף, יש לי תחושה...
מישהו שיעלה, אוקיי, הצצה לעתיד.
אני לא רוצה שהוא יבוא, יש לי תחושה על השם שיבחר, ויש לי שוב את מה שאני אמרתי שרציתי.
באת עם הרבה תחושות, כן.
התחושה על זה שיבחר בסוף לדעתי, זה יפליק, זה תחושת הבטן שלי, גם עם לפורטה שרוצה את הגרמנים, לדעתי הוא הגרמני הבכיר ביותר, עם המניה הכי גדולה כרגע מכל האופציות. אני חושב, אני רציתי שוב, כמו שאמרתי, או דזרבי או את סקלוני, אבל זה לא, עד עכשיו זה אפילו לא דובר בתקשורת של הקטלונים. ואני חושב שעוד שם שיעלה זה תיאגו מוטה.
נעלה כבר בהתחלה,
בהתחלה
וקצת נעלם.
וקצת
כן.
נעלם, אני חושב שבעקבות ההצלחה שלו, באמת הוא יעלה שוב, אבל אני חושב שאולי דווקא טוב להביא אותו בעתיד, לא כרגע. אני חושב שעכשיו צריך מישהו שהוא יותר עם ניסיון, יותר באמת עם רזומה, ותיאגו מוטה יכול להיות אחלה אופציה להמשיך, אם באמת הוא ימשיך בקצב הזה ובהצלחה הזאת, אבל התחושה שלי שבסוף המאמן בעונה הבאה יהיה פליק.
זו גם התחושה שלך, אני יודע שאתה רוצה גז'רדו ודיברנו סקלוני.
לא, אני רוצה גז'רדו, אין לי בעיה גם עם דזרבי. דזרבי אני גם מאוד מעריך.
עוד שהקבוצה צריך להגיד, ברייטון בהתרסקות.
הם בהתרסקות, אני גם לא מצפה שיהיה לנו 100% הצלחה. כאילו, הסיבה שהייתי רוצה...
השאלה אם צריך ללכת לכיוון של מישהו שהוא, אתה יודע, דזרבי, נכון שהוא קצת יותר מוכח אולי מתיאגו מוטה ואחרים, אבל הוא כן, יש את סימן השאלה של איך הוא יסתדר בחדר הלבשה של החברה הגדולים, עם כל הכבוד לססוולו וברייטון.
עם כל הכבוד לברצלונה, אני לא יכול לקרוא לכולם שם החברה הגדולים, בוא, זה לא...
עדיין הלחץ וכולי.
הוא מאמן שיודע להוציא את המיטב מהחבורה שלו, הוא באמת יודע לבנות קבוצה ולהפוך אותה מ... קבוצה של שחקנים נחמדים לקבוצת כדורגל טובה.
אני יכול להתחבר לאמירה הזאת, יותר מזה, זה גם בסוף שאלה של מה אוהדים באמת ירצו. ירדו על כל אוהדי ברצלונה שהם רוצים את חוויית הפאפ. גם כדורגל טוב, גם לעלות צעירים, גם לקחת תארים בערימות, ועכשיו פתאום אתה צריך לבחור. האם מישהו מבטיח לך שפליק, פליק מבחינת הסגנון שלו, לא הסגנון של ברסה. מאוד משחק על האתלטיות של השחקנים של ברצלונה, אין שחקנים אתלטיים ואין לה כסף פתאום להביא את אלפונסו דייביס, או את קומן, או לא יודע מי, ואף אחד לא רוצה לשמוע את השם קומן יותר בברצלונה בכל מקרה. אבל פליק, הסגנון שלו, כמו שאתה אוהב להגיד, הרבה יותר ורטיקלי, הרבה יותר ישיר, הרבה יותר קצב גבוה, הרבה יותר אתלטי, הרבה יותר מבוסס מהירות ועדיין יכולת אישית. האם זה יכול לתת לנו תארים, אם וכאשר, האם אולי ישפר את הכושר של הקבוצה אם בא מאמני כושר שלו? אולי, אולי, לא יודע, אף אחד לא מבטיח את זה. דזרבי וגז'רדו, מה שאני אוהב בהם, זה שהם באים עם סגנון ובאים באמת עם מושג מה הם רוצים לראות בכדורגל שלהם. שאני חושב שזה חסר לנו יותר מהכל.
טוב, יש שם אחד ככה, לא היו הרבה מלפפונים, כי שוב, עדיין לא יודעים כמה כסף יהיה ומי יהיה מאמן.
אני
התפלטי
שהפינה עלתה, אני יודע שאתה אוהב אותה.
כן, כן, אני תמיד, אני שומר עליה חיה, והתקשורת בברצלונה וגם במדריד, אגב, דואגות תמיד לשמן את זה כל הזמן, בניגוד לפודקאסטים שיש כאן על קבוצות בארץ, אתה יודע שבחודש ינואר, פברואר, מרץ, עוד לא מדברים ממש על מלפפונים, פה כל הזמן יש על מי לדבר. השם הכי מעניין שעלה, ואני לא סתם מציין שם, עלה גם השם של דיבאלה, נניח, שהציע את עצמו, אבל...
עברנו לשחקנים.
כן, כן, עברנו לשחקנים. אז רק שם אחד, ואני מציין, אנחנו בוחרים פה שמות לא כאלה שעלו בכל מיני כלי תקשורת הרעיים, אלא חואן מרטי שכותב בספורט שהוא אחד הכתבים היותר בכירים ואמינים, אז הוא דיבר על זה שבברסה שמו עין על מייסון גרינווד. עכשיו תכף אני אשאל, יש לכם פה פרצוף שאני לא יודע עוד איך להקל אותו, גם בדיוק נתת את הסיסמה של יותר ממועדון ואיך זה מסתדר, אני רק רוצה להגיד על מייסון גרינווד שאני אוהב, מעבר לברור שאולי במצב כלכלי רגיל לא היו מגיעים אליו, צריך להגיד, הוא נכנס לשנת חוזה ביונייטד, אז מאמינים שאולי יוכלו להביא אותו בכסף נמוך, אבל אני כן אוהב את המחשבה ואת ההבנה בברצלונה, שהם צריכים שחקני כנף טבעיים, דריבליסטים, לדעתי המועמדות שלו, גם היה שם בדיווח ציטוט, במקרה שתהיה עזיבה, זאת אומרת, זה מרגיש לי כמו אם רפיניה כזה הולך, אז להביא מישהו ברמה המקצועית, כמו מייסון גרינווד, שהוא צעיר, שהוא לא עכשיו, אני חייב להיות משוריין להרכב, שיכול לחלוק דקות עם למין ימל, אנחנו רואים אותו בחטף ומשחק לפעמים גם בצד שמאל, שוב, בימים רגילים הוא כנראה לא היה מועמד למרות הכישרון שלו, אבל בימים הנוכחיים אני אוהב את קו המחשבה של דקו, למרות שיש עליו לא מעט ביקורות, הוא צריך להוכיח את עצמו בקיץ הקרוב, שהוא מדבר קודם כל צריך קשר אחורי, גם מדובר, הוא מחפש מישהו שהוא קשר אחורי יותר פיזי, יותר נוכחות, שישחרר את שאר החבר'ה קדימה, ושחקני כנף טבעיים, מייסון גרינווד הוא כזה, ורק על זה אני מעריך את המועמדות שלו.
אני אגיד לך מה, אני לא נכנס, כי הסיפור של גרינווד ברמה האישית, המשפטית, מה שקרה שם, אני לא נכנס לזה. אני מבחינתי זה היה מאוד ציני להעלות את השם שלו דווקא ביום האישה, אני קצת גיחכתי לעצמי שזה אשכרה עלה ככה. מבחינת הפרופיל זה מאוד מה שברצלונה אוהבת מבחינת רכש, כי שחקן כישרון נטו, כישרוני, הוא לא באמת ברמה של חטאפה, הוא ברמה, כמה רמות מעל מה שקורה שם, ולנוכח הסיטואציה שהוא נקלע אליה, הוא כאילו דג גדול באקווריום קטן, וזה בדיוק אחד כזה שברצלונה אוהבת. גם את לואיס סוארז אורוגוואי, מתי הביא אותו? אחרי שהיה לו בלגן והשעיות עם כל הנושא של הנשיכה, זה היה טיימינג מושלם בדיוק לקטוף אותו, וזה עבד להם. גם סוארז זה היה פרסונה נון גרטה מבחינת, כאילו, הרבה מועדונים בגלל זה. אז להביא את גרינווד עכשיו, מבחינת פרופיל, אני יכול להבין למה קישרו את זה אליו, או למה חושבים למקום הזה.
צריך להגיד שהתקופה הזו גם בחטף קצת מלבינה אותו, זאת אומרת, אי אפשר היה להביא אותו ישר מיונייטד, אפילו יונייטד שרצתה להשאיר אותו, בסוף בלחץ הקהל לא השאירה אותו, והתקופה הזו כאילו בחטף שהיא כאילו רגועה והוא משחק כדורגל, איכשהו יוצרת אולי את האפשרות שאם הוא יגיע זה לא יהיה כל כך נורא, לפחות ברמת התדמית, נקרא לזה ככה. גרינווד, אתה בעד? לא בעד, בירן? יש לך פרצוף שלא בעד.
יש לי פרצוף של... וואלה, אני באמת לא יודע, הוא באמת שחקן כישרוני, שחקן טוב, האם זה מה שהייתי רוצה לראות בברסה? אני חושב שלא, אבל שוב, אני כבר לא יודע אם המצב הכלכלית מי כן אפשר להביא, אז אני מבין את החשיבה הזאת, ובסופו של דבר זה חשיבה הגיונית, אם כבר העלית דיבאלה, אז דיבאלה אחרי שנים ביובה עבר לרומא, ואני חושב שהוא יכול להיכנס דווקא טוב
תפקיד. באיזו עמדה אבל?
לעשר, העשר המדומה הזה.
העשר שאין בברסה.
אבל אז לא יהיה כי אין את שבי. אבל לתפקיד הנוכחי של ז'ואר פליקס, אני חושב שדיבלה יותר מתאים מז'ואר פליקס.
תראה, גם אתה צריך איזה שם גדול, כנראה אתה הולך לשחרר כמה שחקנים בקליבר גבוה, אז אתה צריך שם ששקה גם עם קור חולצות. דיבלה עדיין יש לו את הסטאר קואליטי הזה. גם אם הוא לא בעונות גבוהות, וגם אם איך שהקריירה שלו מתקדמת. אני לא יודע אם גם דיבלה, אני לא אוהב אותו כשחקן, גם שמעתי יותר מדי סיפורים עליו בחדר הלבשה ועל האופי שלו. ברצלונה צריכה לשמור על חדר הלבשה שלו.
נכון.
מעל הכל. על האיכות, על איך שהשחקנים מתמודדים עם הסיטואציה הזאת, גם ככה יש מספיק רעש בתוך המועדון. אני לא חושב ש...
לדעת גם מי אתה רוצה להביא, אתה צריך גם לדעת מי המאמן. אתה כבר באמת, זה כבר עניין שצריך לדעת, כי אתה לא יודע לאיזה שיטה להתכונן, לאיזה מערך להתכונן.
יש הרבה סימני שאלה, זה מתחיל מכמה כסף יהיה לנו, ובהתאם לזה מי המאמן שיבוא כדי להציג עבורו גם את התוכניות, ואחרי זה את מי תמכור בדיוק, ובסוף בסוף את מי להביא.
אני חושב שמי ימכור יגיע הרבה יותר גבוה, כי ברצלונה בסוף צריכה את הכסף הזה, יהיה מה שיהיה. בסוף יאלצו, אם תהיה הצעה טובה, לא נמל, קונדה על רפיניה, אתה לא תחכה למאמן, שבוא יגיד לך, כן למכור, לא למכור.
אני מסכים. טוב, ישורת אחרונה של הפרק הזה, יום שלישי, בירן, בשעה 10, אצטדיון המונג'וי, גומלין, שמינית גמר ליגת האלופות, נאפולי מגיעה העירה אחרי 1-1 במשחק הראשון, וגם אחרי 1-1 שלה בליגה נגד טורינו, למרות הופעה יחסית טובה שלה. האנליסטים של צ'אבי בקטע מוזר כבר צפו במשחק תוך כדי המפגש נגד מיורקה, התחילו מוקדם את ההכנה. תן לי הרכב, עם מי אתה עולה?
אני אתן לך הרכב ואני אתן לך תחזית. הרכב שלי זה טשטגן, קונדה, קוברסי, אראוחו, קנסלו.
קוברסי.
קוברסי.
אומר. צריך לזכור שבמשחק הראשון, צ'אבי אולי קצת חשש, מעניין של ניסיון וכו', נתן לי ניגו מרטינס ואוסימן אכל אותו.
קוברסי. ובקישור, אני אמשיך כי זה כבר קו שאנחנו גם לא סופגים בסיטואציה הזאת, אז אני אמשיך עם קריסטינסן, למרות שזה פוגע התקפית. אני אלך עם פרמין וגונדואן. ואני אלך בניגוד למערך ארבעת הקשרים, אני אלך עם ויטור רוקה בצד שמאל, עם לבנדובסקי ועם למין, ואני אתן לך את החזית מי נצח את המשחק הזה, סרג'י רוברטו.
סרג'י רוברטו, אהבתי את התחזית.
ואני אגיד למה, קודם כל...
אפרופו הרמונטדה מלפני שבע שנים.
קודם כל זה שמינית גמר גומלין בברצלונה, זה לא תחזית כזאת רחוקה. דבר שני... אני חושב שהמשחק הזה יהיה גמר בשביל שתי הקבוצות, גם ברסה וגם נאפולי, בעונה לא טובה בשאר המפעלים שלהן, וזה בעצם הדבר היחיד שנשאר להם, חוץ מברסה באמת שנשאר להם את המקום השני שהם רוצים להילחם עליו, אז אני חושב שזה, מבחינת שתי הקבוצות, זה יותר לא להפסיד את זה, והם יבואו למען גמר ליגת אלופות, מי לא תספוג ותצליח להבקיע. ואז זה יהיה משחק לדעתי עם הרבה, שמי שתבקיע בסוף זה יהיה מתנועה מקו שני, שחקן שלא יצפו ממנו להפקיע, שחקן שלא ישמרו אותו מספיק טוב, ואם הוא יקבל את הדקות, אני חושב שבסוף סרג'י רוברטו יעשה את זה שוב, וינצח לברסה את המשחק ויעלה אותנו לשלב.
כלומר, אתה בווינר, יש לנו ברסה 1.85, טקו 3.45, נפולי 3.60, כלומר, ברסה פייבוריטית, אבל 1.85 זה לא פייבוריטית.
ממש בקריצה קטנה, כי
נאפולי
לא בכושר טוב.
נאפולי בכושר לא טוב נטו, אם היינו נגד יריבה אחרת הייתי מדבר אחרת. גם במשחק הראשון בנאפולי ראינו שגם במערך הגנתי שלנו אנחנו סירקנו יותר טוב מהם והיינו יותר התקפים מהם, אז אני חושב שבאמת אפשר לוותר על הקשר הרביעי, וגם אם לא, אז סרג'י רוברטו יכול לפתוח וכבר להכריע את המשחק שם, אבל התחושה שלי זה שסרג'י רוברטו יעשה את זה עוד.
התחושה שלי זה שצ'אבי ילך עם עוד קשר, ימציא עוד איזשהו קשר, יכול להיות שהוא ימשיך עם רפיניה, יכול להיות שזה יהיה כן, גם גונדואן, גם קריסטנסן, גם פרמין וגם סרג'י רוברטו.
נראה, אם הוא יפתח עם למין, למין יפתח ואתה אומר רפיניה קשר כמו שהוא ניסה לעשות.
יכול להיות, כן, לא רפיניה במקום למין. אוי ואבוי אם רפיניה יפתח במקום למין ימל.
זה לא,
הוא ילך איתו בטח בפיקים, מנסים עם כמה שנסו לנהל עומסים איתו, זה יהיה פיק של שני משחקים, נאפולי ואטלטיקו.
אחרי זה...
יש שני משחקים יותר רגועים,
אחרי זה שינוח. אחרי זה שינוח. בווינר, אתם שניכם 1.85, הולכים 1.85. אני בתחושה שלי הולך פה על ה-3.45, כלומר זה ב-90 דקות, הולך להערכה.
בדיוק, גם אני 3.45, ואז איכשהו, כנראה עם אחרי פציעות, עייפות ושחקנים מתים, אשכרה כאילו ברצלונה אתה צריך לדחוף את העוד אקסטרה גול הזה שהם צריכים.
כלומר יש את האופטימיות עדיין
שלו. זה יהיה ניצחון, אבל ניצחון גועל נפש בקרב חפירות, ואין לי ציפיות באמת. בסה, זה משחק שפעם הייתי אומר, וואו, ברצלונה, נאפולי, בטח של נאפולי שלא נשאב.
לא, זה הולך למשחק קשה, קשוח.
המשחק הראשון היה כואב בעיניים. באמת.
מתישהו כנראה יגיע הגול.
טוב, נמשכים הדיווחים, אמרת אם שצ'אבי ילך הביתה במקרה כזה או אחר, נמשכים הדיווחים שבמקרה של הדחה, צ'אבי יפוטר ורפה מרקס יחליף אותו זמנית. א', האם אתם מאמינים שכך יקרה? אתה יודע מה, אתה זילברשטיין בתור חובב צ'אבי, האם אתה חושב שהעתיד של צ'אבי צריך להיות תלוי במשחק הזה?
לא, אני לא חושב שזה ייתן כלום עכשיו להכניס את רפה מרקס ולהוביל עוד זזו למערכת שגם ככה לא עובדת, זה לא שהעונה שלך נגמרה. אתה טופ 4 עדיין חשוב, ואני חושב שכן אפשר להשיג, ועדיף להשיג את זה ביציבות. פתאום להכניס את מרקס ומה יהיה, יהיה. זה לא ש... שוב, זה לא שברסה אתלטיק באמת כזו מבריקה, שאומר, וואו, יש איזה מישהו שמחכה לנו פה, ורק תביאו אותו.
רק תביאו, ואולי אפילו נראה שהוא טוב לעונה הבאה.
זה לא גם שראית שהוא עובד טוב עם הצעירים שכבר עלו, נגיד מסיידגו, העלו אותו, שוב, לא מקור השוואה, העלו אותו בשביל שיהיה עם השחקנים הצעירים שהוא קידם, ובאמת ראינו שזה עובד טוב, אבל בברסה, זה לא שמרקז עשה משהו מרשים בברסה אתלטיק, שגם הוא קידם את הצעירים, הצעירים, החלק מהצעירים
דילגו עליו,
וגם בברסה אתלטיק הוא לא עושה עבודה טובה, אני חושב שגם אם צ'אבי לא יעבור, ואני מקווה שזה לא יקרה, שלא נעבור לשלב הבא, צ'אבי לא צריך מפותח, הוא כבר בחודש מרץ, אין יותר מדי מה להרוויח מפיתורים של צ'אבי, במיוחד שאתה יודע שהמאמן שאם יבוא עכשיו, זה גם לא יהיה המאמן שיהיה בקיץ, אז זה סתם להכניס עוד מישהו למערכת, כשלא צריך, צריך לתת לצ'אבי לסיים את העונה,
ולהמשיך הלאה.
לסיים מקום שני, רבע גמר ליגת האלופות,
טוב, יום ראשון, אפרופו לסיים מקום שני, יום ראשון ב-10, ברסה מתארחת אצל אתלטיקו במטרופוליטנו, הקולצ'ונרו, צריך להגיד, גם מגיעים אחרי הפסד חוץ מול קאדיס, אבל יש פערים מאוד גדולים בין מאזן החוץ שלהם לבין מאזן הבית שלהם העונה, הם גם יהיו אחרי הגומלין מול אינטר, גריזמן בספק, זה מאוד משמעותי, עוד יהיה פודקאסט שיחת היום ספציפית לקראת המשחק הזה, אני רק רוצה להגיד בסגירה לכותרת שלי, שברור לי שצ'אבי לא ינצל את המערך הידוע של צ'ולו, שמשחק עם שחקן אחד על כל קו, והייתי רוצה לראות למשל את רוקה אולי, כמו שאמרנו, בכנף שמאל משתף פעולה עם קנסלו, אבל זה כנראה לא יקרה אם צ'אבי באמת יישאר על הקווים. תחושות כלליות שלכם לקראת המשחק הזה?
וואי, האמת שקשה להגיד.
מבחינה מנטלית, מאוד קשה לדעת איך שתי הקבוצות יבואו. אתלטיקו, אם היא תודח מול אינטר, האמת זה לא מכה קשה. אבל אם ברסה תודח נגד נפולי בבית, יכולה להגיע עם מלדאון שאתה לא יודע.
אני דווקא כן רואה שמבחינת מורל, כן ההפסד לאינטר יכול לבוא לידי ביטוי, כי כבר לא נשאר להם הרבה על משחק. זה לא שהם עכשיו באמת, מישהו חושב שצריך להוריד את ריאל מדריד מהקצב שלה לאליפות.
לא, אבל גם הם נלחמים על המקום בליגת האלופות.
הם נלחמים במקום בליגת האלופות, אבל זה משמעותית מוציא לך את כל האוויר ברגע שאתה מודח בשמינית גמר. שוב,
שם פשוט אני חושב שלא מצפים, כאילו, מה זה לא מצפים? ברור שרוצים לעבור והמשחק בבית נגד אינטר, אבל אחרי ההפסד במשחק הראשון, ועם גריזמן בספק, אצל ברצלונה, החשיבות המקצועית וגם הכלכלית, גם על זה ידברו עם ברסה תודח, היא כל כך הרבה יותר משמעותית בהשוואה לאתלטיקו, שהפסד של ברסה לדעתי יכול להיות קטלני יותר מנטלית מאשר הדחה של אתלטיקו.
תראה, אני חושב שזה מריח לי כמו טקו.
מריח כמו טקו, כי וונדה בטרופוליטנו זה הצטדיון שמאוד קשה לשחק בו מול אתלטיקו, זה מזכיר את הסטאי סן ממס מול בלבאו. אני חושב שיש שם טקו, למרות שאין לדעת בגלל שאתה לא יודע עוד מה יהיה בהמשך השבוע, שתי הקבוצות מגיעות אחרי משחק נגד איטלקיות בליגת האלופות בספרד, אחרי שהמשחק הראשון היה באיטליה. אתה לא יודע מה יקרה, כי אתה לא יודע מה יהיה במשחקים האלה. אני חושב ש ברסה תעבור, אתלטיקו לא תעבור, ובסוף יהיה תיקו במשחק ביניהן.
טוב, אז כאמור לקראת המשחק הזה יהיה בהמשך השבוע פודקאסט מיוחד בשיחת היום, גם פרק לסיכום המשחק מול נפולי ויתר משחקי האלופות יעלה בשיחת היום במהלך השבוע, אנחנו נתכנס אם לא נוקפץ לאיזה פרק חירום בדרך, אחרי המפגש מול הקולצ'ונרוס, נדב, תודה רבה.
תודה רבה.
יונתן, תודה רבה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, ביי ביי.